ברוכה, ערב טוב. אני שמח לראות שהעמידו לי כאן את ספר דעת תבונות, מהדורת הרב פרידלנדר, היא אחת המהדורות הטובות. כאן המהדורה של מכון רמח"ל הרב שריקי, גם כן מהדורה טובה. כפי שאמרתי, כל המהדורות הן טובות לעניין זה, אז מה שנוח לכל אחד ישתמש בה. אני אישית כשלמדתי את הספר למדתי אותו במהדורה הזאת הירוקה, אבל בא לי עכשיו ללמוד מתוך המהדורה הזאת האדומה, אבל כל אחד יעשה כטוב ליבו, בסדר? ובכן, אנחנו בהתחלה. אנחנו הגענו לסימן ד' אמר השכל, איזה מאומתים לך ואיזה מבוארים לך. כלומר, כאן בעצם מוצגות הגבולות של הספר. כלומר, אנחנו נלמד מזה במה הספר לא דן. בסדר? אז אמרה הנשמה, הנה, מציאות השם. זה שיש אלוהים. ייחודו, שהוא אחד. נצחיותו, כפשוטו. ויותו חוץ מן הגוף וכל מקרה גוף, שאין לו גוף, דבר ידוע ביהדות. חידוש העולם, מה זה חידוש העולם? שהעולם נברא, נברא. נבואה, שהאלוה מגלה את רצונו לבשר ודם על ידי הנביא. נבואת משה, שהוא למעלה מכל הנביאים. תורה מן השמיים ונצחיותה שלא תשתנה. כל הדברים האלה, אני מאמנת ואני מבינתם, ואיני צריכה בהם ביאור. זאת אומרת שמי שרוצה לברר את היסודות האלה, מציאות השם, תורה מן השמיים, נבואת משה וכדומה, לא ימצא תשובה לשאלות האלה בספר הזה. בסדר? כי זה לא הנושא של הספר. לכן כל פעם שתעלה שאלה, אבל מי אמר שיש אלוהים? התשובה היא, זה לא הנושא של הספר. עד כאן ברור? טוב. מי אמר שיש תורה מן השמיים? התשובה תהיה, זה לא הנושא של הספר. אז איפה כן לומדים? בספרים אחרים. יש בזה ספר הכוזרי, מורה נבוכים, אמונות ודעות, ועוד ספרים רבים שנכתבו בנושא הזה, ולא בזה אנחנו עוסקים. אז במה כן? אבל ההשגחה, שכר ועונש, ביאת המשיח ותחיית המתים. מאמנת אני ודאי בפני חובת הדת, אבל הייתי חפצה לסבור בהם סברה שיש כותבה. כלומר, אנחנו רואים שיש בעולם הרבה מאוד סבל. אנשים סובלים. אז זה לא רק סבל במובן האישי, יש סבל לאומי, יש סבל קוסמי, יש סבל מהותי, יש סבל חיצוני. העולם הזה מלא בכאב אדיר. והוא לא כאב דמיוני, יש כאב ממשי. השואה, אי אפשר להתעלם מזה. וכל הצרות, כל מי שעובד בעזרה סוציאלית, אחרי 5 שנים נשבר ורוצה לעזוב את המקצוע. שוטרים רוצים לעזוב את המקצוע, כי רואים איזה ג'יפה יש בעולם. אמר לי יהודי אחד לפני שבוע, יהודי שמאוד נחשב בציונות הדתית ולכן לא אזכיר את שמו. אמר, אני לא יודע אם יש השגחה. אמרתי לו, מדוע? בגלל השואה. כלומר, השואה, מי שלוקח את זה ברצינות, זה מערער תמונה מסוימת של העולם. לכן כל הטענות על השגחה, שכר ועונש, אז צריך לדעת על מה מדברים. כשאתה אומר את זה, אתה צריך לדעת עד כמה זה מבוסס על המציאות. למשל, כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, יהיה טוב. אם בחוקותיי תמאסו, יהיה רע. טוב, בוא נבדוק את המציאות. במציאות אנחנו רואים שזה לא עובד ככה, לפחות לא למראה עיניים. אז איך להבין את זה? תשובות יש, כן? יש הרבה הרבה תשובות, אבל קודם כל, עצם ההתוודאות אל הקושי, אל המציאות. בסדר? טוב. כן. האם זה המה כן? לא הבנתי. כן. אתה שואל פה האם הנשמה זה המודעות הפשוטה של האדם או שזה הנשמה האלוהית? או שזה הנשמה האלוהית. זאת שאלתך. וראית לציין בצדק שלא היית בשיעור הראשון. נכון. יש שתי אפשרויות. או שאני אענה לך, או שאני אפנה אותך אל השיעור הראשון, הרי הוא מצוי ברשת. ושמה שאלה זו נידונה. בסדר? טוב. אז אני חושב שאני אנקוט בעמדה היי, שאני אפנה אותך אל השיעור שברשת. מה? כמה שיעורים היו? בינתיים היה אחד. זה השיעור השני. בסדר? אבל מי שרוצה לדעת מה היה בשיעור הראשון, יש אפשרות, אפשר להיכנס לאתר של מכון מאיר ולמצוא שם את השיעור. במיוחד שהשיעורים האלה נשמרים לדורי דורות. ואז אנשים יגידו, למה חזרת על מה שאמרת בשיעור הראשון? לכן עליי להתחשב גם בדורות הבאים, שלא יבואו אליי בטענות. טוב. אז אם כך, אנחנו מדברים על הקושי. עכשיו, יש, ביחס לשאלות של הסבל האנושי, מהניסיון שלי אני ראיתי שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים שזה בוער אצלם, ויש אנשים שזה לא בוער אצלם. למשל, אדם שהשואה בוערת בליבו, לא בשבילו נבראו ההסברים. כי השאלה של השואה אצלו איננה שאלה אינטלקטואלית, ואפילו לא שאלה מוסרית. אלא זאת הבעת כאב. אז מה אתה בא עם ההסברים שלך? אז למי נועדו כל ההסברים? על מי שיש לו מרחק הכרתי מסוים מהסבל. מהסבל. זאת אומרת, מי שיש לו איזשהו מרחק, יכולת קצת להביט מן הצד, ייתכן שההסברים שנכתבו בספרים, כולל בספר הזה, נוגעים לו. יש למשל ספר מעניין שדן בסבל האנושי, ספר מהתנך, והוא איוב, נכון? עכשיו, מה שמעניין בספר איוב, יש אדם צדיק וסובל, ויש לו חברים שמסבירים לו למה הוא סובל. נכון? מי החברים? בלדד, אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, ואפילו אליהו בן ברחאל הבוזי. למה אני אומר אפילו? כי הוא קטגוריה בפני עצמה. והם באים אל איוב, שמתלונן מאוד על כאבו, ויש לו אפילו טענות כלפי שמיה, ובאים החברים ומסבירים לו. יש להם שיטות. השיטה של אליפז, השיטה של בלדד, השיטה של צופר, והרמב״ם גם, במורה נבוכים, מסביר מה כל אחד מהם חשב. אגב, גם מה חשב יוב. מה הייתה שיטתו של יוב, ומה הייתה השיטה של כל אחד מן הרעים. ומעניין, איך איוב מגיב לטיעונים של חבריו. והוא נורא מעצבן איוב, כי אליפז נותן לו הרצאה מלומדת, ואיוב אומר, כואב לי. אותו דבר, בלדד נותן לו הרצאה מלומדת, וגם צופר, ואיוב עונה, כואב לי. תגידי, ככה מקבלים אנשים? הם באו לנחם אותך, באו להסביר לך. תתייחס לדברים שלהם. בעצם מה הטענה של איוב? הטענה של איוב זה שמאחר וכואב לי, אין לי אוזן פתוחה לשמוע את ההסברים שלכם. אם כן, ההסברים שלכם לא נבראו בשבילי. אז אם כך, אין לכם תשובה לכאב שלי. ברור. כי השאלה של יוב היא בתחום החוויה, והתשובה של החברים בתחום האינטלקט. זה טענו בחיטים, השיב לו בסיעורים, עודה לו בסיעורים. מה זה קשור אחד לשני בכלל? כן? ברור. למשל, שתי סוכריות כפול ארבעה כפתורים. כמה זה? אין שאלה כזאת, נכון? שתי סוכריות זה סוכריות, ארבעה כפתורים זה משהו אחר. אי אפשר להכפיל את זה בזה. אז אותו דבר, החוויה של האדם שנמצא נתון בתוך החוויה של הסבל, איננה ניתנת לגימוד על ידי שום הרצאה שבעולם. מה? מה עושים? מה? מה עושים בעצם? שום דבר, שותקים. לכן אומר הרמב״ם שהחטא של הרעים של איוב זה שהם לא עמדו במאמר של חז"ל. אין מרצין לאדם בשעת כעסו או בשעה שמתו מוטל לפניו. מי שאין לו רגשות, אז הוא בתחום האינטלקט. אז ההסברים בשבילו, מי אמר שזה יותר טוב? אולי זה פחות טוב. הרי קורה דבר מאוד מעניין בספר איוב. בסוף, מה קורה בסוף? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לו. נתתי לכם מספיק זמן כדי לחשוב. מה קורה בסוף? זה נכון, אבל אני שואל מה קורה בסוף הדיונים. מה אתה אומר? אלוהים נגלה אליו. כן? ואז יש לו שיחה. יש לו שיחה עם הקדוש ברוך הוא. שיחה ארוכה דווקא. ויוב אומר, וואו, עכשיו הבנתי. לכאורה כשאנחנו קוראים את דברי השם אל יוב, לא מבינים מה יש להבין. כלומר, לכאורה הוא לא אמר דבר שונה ממה שאמרו הרעים, ובפרט צופר. ואף על פי כן יוב אומר, עכשיו הבנתי. עכשיו, נגיד שבשיחה הזאת יוב הבין משהו, ונתעלם בינתיים מהשאלה אם אנחנו מבינים את מה שיוב הבין. אבל נתאר לעצמנו שבמקום להתעקש, יוב היה מקבל את ההסברים של חבריו. אז מה היה קורה? אז היה קורה שהוא היה אומר תודה רבה לחכם השלם, אליפז התימני, שבא להנעים את השבעה בדברי תורה. והרב הגדול, רבי בלדד, שנתן לנו הסברים נפלאים ופיו מפיק מרגליות. והדרשן הנפלא, צופר הנעמתי, שדבריו ממש מאירים את העיניים. ואפילו אליהו בן ברחאל שהגיע, אמנם אברך צעיר, אבל רואים שיש לו עתיד גדול בדרשנות, באמת כל הכבוד. רבי חנניה בן עקשיה אומר, ואז היו אומרים קדיש קדיש דרבנן, ועושים אשכבה לעשרת הילדים של יוב. וכל אחד היה הולך לביתו, מבסוט מהחיים. רק דבר אחד, אלוהים לא היה נגלה אל יוב. כי הוא אומר לו, ההסברים האלה סיפקו אותך, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? מסתדר עם ההסברים שלך. בסדר? ברוך השם, איוב לא קיבל את ההסברים. למרות שייתכן שהם הסברים נכונים, רק הם לא נוגעים לו. ואז הוא הבין דבר מעניין, שהייסורים האלה באו אליו, כי הקדוש ברוך הוא רצה לדבר איתו. זה העניין. זאת שאלה. האם האדם שסובל, אלוהים מדבר איתו או לא? יש לו כנראה הזדמנות על כל פנים לצינור התגלות מיוחד משלו. פעם שמעתי דרש חמוד. מדוע אבל אינו עומד לפני תלמיד חכם? זה ביזיון התורה, נכון? תלמיד חכם מגיע וכולם עומדים חוץ מן האבל. זה אפילו הפגנה, זה לא יפה. כולם קמו. והוא נשאר יושב. אלא משום שהאבל הוא התלמיד חכם באותה שעה. כי הוא מבין מה שאף אחד אחר לא מבין. יש לו שיחה אינטימית עם הבורא. יכול להיות שהוא מקשיב, יכול להיות שהוא לא מקשיב. אבל יש לו משהו שנגלה אליו דווקא. מובן? וזה השאלה מה זה נוגע לנו. הנה זה נוגע לנו. עכשיו היום אנחנו בעידן של אין נבואה. זה נכון. אבל אם ישראל לא נביאים הם, ביני נביאים הם, ברור. לכן אני אומר שוב לגבי הנושא של, למשל, השואה, או הסבל האדיר שיש בעולם, תמיד צריך לבחון עם מי מדברים. וזה לאו דווקא עם מישהו שעבר את השואה או לא עבר את השואה. אני זוכר לפני שנים, לפני הרבה שנים, נתתי שיעור על נושא השואה בפני תיכוניסטים. והייתה שמה מורה בערך בת 20, כן? לא הרבה יותר מבוגרת מהציבור שהיה שם. וכאשר היא שמעה את הדברים שאמרתי על השואה, היא התפרצה בבכי ויצאה. כי לא יכלה לסבול שאני נותן הסבר. מכאן למדתי שכשמדברים על השייכות החווייתית או לא, זה לא עניין של האם החוויה עברה על האדם או לא. אותה מורה הייתה בשואה, למרות שהיא נולדה אחר כך. מובן? אז לכן אני אומר, הספר הזה הוא ספר מסוכן, הספר שאנחנו לומדים. כי הוא ספר שמתמודד עם שאלת הסבל. עד כאן ברור? טוב. אז כאן מבקשת הנשמה סברה שיש קוד בה. אמר השכל. זה פסקה ו'. מהו המתקשה לך בזה? השאלה ברורה? אני חושב שהיא ברורה. זין. אמרה הנשמה, המשימות הגדולות המתהפכות בעולם, המראות תמיד לכאורה, הפך ההשגחה חס ושלום. כן, הרי האמת היא שהיא לא הראשונה ששואלת. כן, אמרו שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. כן, ויש מחלוקת בגמרא אם הוא קיבל תשובה או לא. עכשיו, לא רק זה, הגמרא אומרת מה התשובה שהוא קיבל. ואף על פי כן, הגמרא מתווכחת אם התשובה היא טובה או לא. כלומר, תשובה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, ושם יש שתי דעות, האם זה הבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור, וצדיק בן רשע וצדיק בן צדיק. ואף על פי כן, הגמרא אומרת שיש מחלוקת תנאים, האם התשובה הזאת מספקת או לא. כלומר, אנחנו מדברים כן באחד הנושאים הקשים. רבי יעקב גורדין, רבו של הרב אשכנזי, היה רגיל לומר שהכפירה המודרנית איננה האמירה שאין אלוהים. כי מי שאומר שאין אלוהים, בדרך כלל איננו מבין על מה הוא מדבר. אלא הכפירה המודרנית היא האמירה שאין הבדל בין טוב לרע. והכפירה הזאת, כנראה יש לה שורשים. זה שאין הבדל בין צדיק לרשע. נכון? למשל, אונייה טובעת בים, או מטוס נופל, כולם מתים. צדיקים ורשעים. אז איך אתה אומר צדיק טוב, לא רשע רע, לא הנה, אתה רואה שמקרה אחד לצדיק ולרשע. עכשיו, השאלות האלה יאמר לשפחה של היהדות, שהם נשאלו מדורי דורות, לאורך כל התנ״ך ודברי חז״ל, עד ימינו אנו. כלומר, הטיפול בשאלות האלה היה טיפול רציני, לא שבלוני. בסדר? למרות שלפני כמה שנים אחד מראשי הישיבות הרגיז את כל המדינה כשהוא אמר השואה הייתה עונש על עבירות. יש הרבה עבירות, יש שואה. כן? עכשיו סגרנו את החשבון, עכשיו מתחילות שוב עבירות, לך תדע לאן זה יגיע. כן? הדבר הזה עורר רעש גדול למדינה. והשאלה היא באמת, האם יש מקום לאמירות האלה לכאורה, אתה רואה, אם בחוקותיי תלכו, בחוקותיי תמאסו. אבל השאלה היא, האם הספר אומר את הכל? כי ספר יוב לכאורה אומר את ההפך מפרשת בחוקותיי. נכון? טוב. מה? איך? כי הספר יוב אומר שצדיק רע לו. עובדה. נכון? טוב. המסיבות הגדולות המתהפכות בעולם המראות תמיד לכאורה הפך ההשגחה חס ושלום. כל שכן שאין הסברה רואה סוף העניינים לכאן הם מגיעים. נגיד שאני רואה שהצדיק סובל, אבל אני רוצה להבין מה ההיגיון בדבר הזה. ואני לא רואה לאן זה מגיע. מה רוצה האדון ברוך הוא בבריאותיו? ולמה הוא מנהלם? ומה אחרית כל אלה? כן, כלומר אני רואה, אומרת הנשמה, שיש פה תוכנית רחבה מאוד, ואני לא מצליח להבין מה הכיוון שלה. כי מעשה השם יתברך נראה בהם רוחב כל כך גדול שאין שום לב מכיל אותם. והייתי רוצה שתלמדני דרך ישרה להבין יושר העניינים האלה מבלי נטות ימין ושמאל. כלומר, כאן יש דבר מאוד מעניין. מצד אחד הנשמה אומרת, אני יודעת שזה רחב ממני, מצד שני אני רוצה בכל זאת להבין. האמירה הזאת היא סותרת את עצמה. אם זה רחב ממך, אז למה את רוצה להבין? התשובה היא כנראה שלמרות שאי אפשר להבין, צריך להבין. כלומר, ידית אחיזה בנושא. ידית אחיזה זה רק ידית, אבל זה בכל זאת אחיזה. אמר השכל, פסקה ח', אבל יש בכאן דברים קשים ועמוקים מאוד, כגון צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שנתקשו על גדולי החכמים והנביאים ואפילו למשה רבנו עליו השלום, שאי אפשר להשיגם. אז מה את מבקשת ממני? את מבקשת ממני הסברה בדבר שהוא בעצם בלתי ניתן להסבר. אמרה הנשמה, הפרטים שלא אוכל להבין, הנה נניח. אך שהכללים לפחות יהיו בידי ישרים, שידע על כל פנים עצה וסברה ישרה בכל רוחב הדברים האלה. ואז מה שלא תשיגהו ידיעתי, אומר לעצמי, לא עליך המלאכה לגמור. אבל תיתן לי התחלה, משהו. כללים. אמר השכל, זה ודאי שהקדוש ברוך הוא הקים עולמו על המשפט ומנהגו במשפט ישר ונאמן. וזה הדבר, תראי אותו ברור בלי שום ספק, וכמו שידע רואה הנאמן עצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה עושה כאן השכל? מתחמק. הוא אומר, יש פסק הלכה שהקדוש ברוך הוא בסדר. יש לנו פסק. אמרה הנשמה, יושר המשפט הזה ועומק העצה השלמה הזאת שזכרת, הוא מה שאני חפצה לשמוע ממך, בער היטב דבר על בוריו. בסדר, אמרת הצהרה, נחמד מאוד, עכשיו תוכיח, תסביר. עד כאן ברור? טוב, נמשיך. בחלק מהמהדורות, למשל מהדורה הזאת שאני מחזיק, זה חילקו את זה לפרקים. בספר המקורי זה רצף. פרק שני, הייחוד והחסרון. טוב, אז אם כן, אנחנו לוקחים כהנחת יסוד, מאחורי הדברים האלה יש אלוהים, הוא נתן את התורה, הוא ברא את העולם, נבואת משה, בחר בעם ישראל, כל זה נגיד מאחורינו. עכשיו, אחרי כל זה, נדון בשאלות האלה. אמר השכל, אך מה שצריך לברר ראשונה הוא עניין מציאות האדם והעבודה המוטלת עליו לדעת מהו התכלית הנרצה בכל זאת. הרי הסבל, מדובר על הסבל האנושי בעיקר. לא סבל של ג'ירפות ולא הסבל של הכוכבים. למרות שיש מגדולי ישראל שדנו גם בשאלות האלה. על הסבל של הג'ירפות ושל הזברות גם. הבאתי גם של בהמה כשרה, גם של בהמה לא כשרה. וגם של הכוכבים. גם הכוכבים סובלים, לא יודע. יש אפילו בזוהר שהחיות שנושאות את כיסא הכבוד, זה קשה להם, הן מזיעות. והנהר דינור, כך אומרת הגמרא, נולד מהזיעה של החיות. נהר של אש, נהר דינור. יש נהר של אש שנוצר מהזיעה של החיות. זה לא פשוט. האמת היא, יש הסבר בזוהר למה קשה כל כך לחיות, חיות הקודש. חיות הקודש, הם לא צריכו, זה לא עבודה שלהם באמת לשאת את כיסא הכבוד. לא בשביל זה הם נבראו. מי צריך לשאת את כיסא הכבוד? הצדיקים. הרי האבות הן המרכבה. אז אם האדם עושה את העבודה שלו, אז הוא גם נושא את כיסא הכבוד, והחיות יכולות בכיף לטייל להן בעולמות. אבל כשאין צדיקים שעושים את העבודה, אז הקדוש ברוך הוא מגייס את החיות שהם יסבלו את הכיסא. ואז קשה להם והם מזיעים. ולא רק זה, אלא הם מזילות דמעות. והזיעה והדמעות מתערבות זו בזו. והופכות להיות דמעות של אש. והדמעות האלה נופלות לעולם, ובגלל זה יש צרות בעולם. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה קשה לנו יותר, עצוב לנו יותר. כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. אני רוצה להבין את זה, כן? אני חושב שהיה אפשר אפילו לכתוב מזה שיר. זאת אומרת שהדיסוננס שיש בעולם, הוא מראה שהעולם שלנו הוא לא הרמוני, הוא לא נחמד וטוב, כפי שבאופן נאיבי היה אפשר לחשוב. אז יש פה סבל שהוא עולה עד הרקיע. אבל על מנת לדון בסוגיה הזאת, אנחנו חייבים לצמצם את המבט, לדון בשאלת סבלו של האדם. כנראה מתוך הנחה שהאדם יש לו תפקיד מרכזי בהוויה. אם נבין מה קרה לאדם, נבין מה קורה לכל. כן, בבקשה. אתה אומר, בזמן שהאבות היו המרכבה, אז הם תפסו את הכיסא, אז למה היה סבל אז בעולם? נכון. כנראה שהיה פחות סבל בעולם, ויתכן שהחיות אז לא סבלו, לפחות. בסדר? טוב. אך מה שצריך להביא, לברר ראשונה, אני חוזר ל-י"ב, הוא עניין מציאות האדם והעבודה המוטלת עליו. לדעת מהו התכלית הנרצה בכל זאת. אמרה הנשמה, זה ודאי. עניין שמבקש עיון הרבה להבינו על בוריו בכל חלקיו. כלומר, צריך סבלנות. י"ד, אמר השכל, היסוד הראשון שעליו עומד כל הבניין הוא, שרצה הרצון העליון, שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו, וזה עצמו יהיה זכותו ושכרו. זכותו לפי שנמצא שהוא מתעסק ויגיע להשיג השלמות הזה, וכשישיגהו יהיה נהנה רק מיגיע כפיו וחלקו מכל עמלו, שכרו, שהרי סוף סוף הוא יהיה המושלם ויהיה מתענג בטובה לנצח נצרים. טוב, זה בקצרה מאוד ספר דרך השם, שכתב הרמח"ל לפני זה. ושלמדנו כאן גם לפני זה. יש רק בעיה אחת, אנחנו נסביר מה שקראנו עכשיו, רק צריך לדעת שבספר הזה רמח"ל לכאורה חוזר בו מכל זה. אתה יודע? כלומר, ההסבר הזה הוא ההסבר הפשוט, אבל צריך לזכור שהוא ההסבר הראשוני בלבד, והוא לא מתרץ את הכל. מה נאמר כאן? נאמר כאן שהקדוש ברוך הוא רוצה לענג את האדם. יפה, לא? מהו העונג העליון? עונג שקיבלתי לא בחסד, אלא בזכות. כי אם זה לא בזכות, אז זה בעצם עושה אותי רובוט. אני בעצם לא אדם. אני לא נברא באמת. אני כלול בעיירה האלוהית, כמו שהעובר מצוי בתוך מעי אמו. האם עובר במעי אמו יש לו חיים משלו? התשובה היא לא. לכן למשל, אם אישה בהיריון מתגיירת ואחר כך יולדת את הילד, הוא יהודי או לא? יהודי, למה? עובר ירך אמו, הוא חלק מאמא שלו. אם חצי שעה אחרי הלידה היא מתגיירת, הילד לא יהודי. למה? כי הוא כבר אישיות עצמאית. אפילו דקה או חצי דקה אחרי הלידה, הוא כבר אישיות עצמאית. לפני הלידה לא נחשב אישיות. הרי לפני כן, מי שהורג אותו לא חייב מיטה. לפחות בישראל. נכון? אצל בני נוח זה קצת שונה. דקה אחרי שהוא יצא, מי שהורג אותו חייב מיטה. מה ההבדל? הרומאים אמרו שהיהודים הם אנשים מוזרים, כי הם חושבים שזה רצח להרוג תינוק. מעניין, אה? כתוב, כך כתוב הרומאים על היהודים. זאת אומרת, אבל אצלנו אנחנו, יש הבדל, נכון? זה לפני, זה אחרי. ואז השאלה, גם אולי לפני יש איזה איסור, כן? בסדר, זה איסור הפלה. זה דין אחר. בכל מקרה, כל זמן, אם אני מקבל הכל בלי כל מאמץ, אני דומה לעובר. הדבר הראשון שעושה עובר כשהוא יוצא מהרחם, מה הוא? נכון? צועק. מה זה הצעקה הזאת? זה פתיחת הריאות. זה הנשימה הראשונה. מה זה הנשימה? הוא עכשיו צריך לעשות משהו, הוא צריך להתאמץ. הוא צריך לעשות משהו. עכשיו, זה כמעט אוטומטי. זה אוטומטי באמת. האוויר נכנס לריאות, מנפח אותם. לראשונה הוא נושם. לראשונה הוא עצמאי. בסדר? כן. עכשיו, יותר מזה, אחר כך הוא צריך, בסדר, הוא הוכיח לנו שהוא יודע לצעוק. עכשיו, הוא רוצה משהו. מה הוא רוצה? חלב. עכשיו, נותנים לו הכל. תנוחה מתאימה. גם מקור הספקה, מתאים, יש הכל. אפילו הפה שלו במקום הנכון. אבל יש דבר אחד שתלוי רק בו. הוא צריך למצוץ. זה תלוי בו. אם הוא לא ימצוץ, אין חלב. יש הכל, כל מה שהוא רוצה. כלומר, יש פה איזשהו תהליך של בניית הזהות העצמית. זה מאוד מאוד מעורפל. הוא עוד לא בדיוק מבין את ההפרש בינו לבין החוץ, איפה הגבולות של אישיותו ואיפה זה, איפה מתחיל משהו אחר. אבל זה התחיל. בסדר? אחר כך זה קצת יותר מתפתח, יש כבר חיתול, אז הוא כבר יודע את הגבולות. עכשיו, אבל זה בדיוק מה שכתוב כאן ברמח"ל. אם אין מאמץ, אין זכייה מכוח הנברא, זה לא שכר באמת. זה בעצם רק החייאה, אבל זה עוד לא חיים. זה מה שכתוב כאן. היסוד הראשון שעליו עומד כל הבניין הוא שרצה האדון העליון, הרצון העליון, שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו, וזה עצמו יהיה זכותו ושכרו. כלומר, הזכות שלו זה שהוא בנה את עצמו, באופן נספח גם בנה את הכל. מה? לא שומע. למה הוא כותב רצה הרצון ולא אומר רצה הקדוש ברוך הוא? בכלל זה לכאורה לא עברית, נכון? מה זה רצה הרצון? צריך להגיד רצה בעל הרצון, נכון? מה זה רצה הרצון? מאוד מוזר, נכון? מה זה העליון? זה תחתון, נכון? אתה שואל כמה שאלות, נכון? רצה, הרצון, העליון, זה הרבה שאלות, נכון? השאלות האלה הן לא סתם. הרמח"ל פה כותב מאוד בקצרה דברים שהוא העריך בהם מאוד בספרו כלך פתחי חוכמה. בכלך פתחי חוכמה, אז מסביר הרמח"ל שאנחנו מכירים בפתח הראשון, בפירוש שם הוא מסביר, שיש הבחנה, הייתי אומר לוגית, בין בעל הרצון לרצון. וההכרה של האדם מגיע עד הרצון ולא עד בעל הרצון. מדוע? בגלל שבעל הרצון אין מה שקודם לו, כדי שתבין אותו. אז אתה יכול לדעת מה נרצה ממך ולא את בעל הרצון. ניקח דוגמה פשוטה. אדם אומר לך את המשפט האדיר, תן לי את המלח בבקשה. מה אתה מבין? שמה? שנרצה ממך שתביא לו את המלח. אבל למה הוא רוצה את המלח? יש הרבה סיבות שיכולות להיות. או בגלל שאמר רק תפל, או בגלל שהוא רצה לדעת אם אתה מדבר עברית, או הוא רצה לראות באיזה יד אתה משתמש, ימין או שמאל. בסדר? כלומר, יכולות להיות הרבה סיבות לפנייה הזאת. אבל מה שברור לך זה מה שהגיע אליך. נתבקשתי, נרצה ממני לתת את המלח. אז פעם פגשתי את הרצון, לא את בעל הרצון. וזה נכון בין נבראים. קל וחומר כלפי בעל הרצון ברוך הוא. לכן אפשר להגיד רצה הקדוש ברוך הוא. רגע, רגע, רגע. עכשיו, גם ברצון יש שתי הבחנות. הרצון והרצון להמציא רצון. והרצון לרצות. אז האם זה נותן תחושה של דואליות באלוהות? תשובה, כן. וזאת הסכנה. כי אחרי כל ההבחנות האלה, אתה צריך לדעת שהכל אחד. מצד שני, אם אתה לא תעשה את ההבחנה הזאת, אתה תגיע לדברים אבסורדים לגמרי באלוהים. אתה תחלק את אלוהים לחתיכות. דבר שהוא גם כן בלתי אפשרי. נכון. אז כאן אתה מצריך אותי להתייחס לספר שכתב רמח"ל, שנקרא חוקר ומקובל. ספר חוקר ומקובל. מה זה הספר הזה? זה דיאלוג בין חוקר, דהיינו פילוסוף, לבין מקובל, דהיינו מקובל. וזה ספר שבא להשיב על הטענות נגד הקבלה של רבי יהודה אריה דימודנה, בספר ארי נוהם, שיש לו טענות קשות נגד הקבלה. ורמח"ל שם מביא, אז החוקר, המקובל שואל את החוקר, מה אתה בא אליי? מה אתה צריך אותי? הוא עושה איזה צחוק ממנו. הוא אומר, אני רוצה לדעת על הקבלה הזאת שאתם מלמדים, מה... יש לי מלא קושיות. מה הקושיות? איך אתם מחלקים את אלוהים לספירות ועולמות, ואצילות אלוהות גמור, ובבריאה האורות אלוהות, והכלים לא אלוהות. איך אתם אומרים דברים כאלה? זה איפה מצאנו חלוקה באלוהות? אומר לו החוקר, יש לך עוד קושיות? יש לו עוד קושיות. בסוף הוא אומר לו, אחרי כל הקושיות האלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. האלוה הזה, שאתה גם כן מאמין בו, האם יש לו רצון? אומר הפילוסוף, כן, יש לו רצון. אומר לו המקובל, אם ככה, פתרנו את כל השאלות. כי כל מה שהמקובלים מדברים זה על הרצון. האמת היא שרמח"ל פתר את עצמו בזול. כי הפילוסופים באמת מערערים על זה שיש לו רצון. אבל ברגע שאתה מדבר על הרצון האלוהי, ואינך מזהה את הרצון עם האלוהות, הכל בסדר. האמת היא שבזה נחלקו הרמב״ם והמהר"ל, אבל בוא נעצור כאן. בסדר? אבל... נכון, באמת קשה. אבל הייתי אומר ככה, ככל שנושא הוא יותר עילאי, כך יותר קשה לכלול אותו במחשבה אחת. כמו השאלה המפורסמת בפיזיקה, האם האור הוא גלים או חלקיקים? שבזה מצאנו ג' דעות בין המדענים. אלה שאומרים שהאור הוא גלים. אלה שאומרים שהאור הוא חלקיקים. ואלה שאומרים שגם וגם. בסדר? אז בואו נלך על הדעה שגם וגם. אני לא בא להכריע שהיא הנכונה מבחינה מדעית. אבל מי שאמר גם וגם, איך הוא חי עם זה? הוא ראה במציאות שהאור מתפקד כמו גל, והוא מתפקד כמו חלקיק. אז הוא אמר גם וגם, למרות שאין לו ציור מנטלי שמאחד את זה. אז גם לגבי השאלה אם הרצון והאלוהים זה אותו הדבר או לא, מצד אחד אפשר להגיד ככה, מצד אחר אפשר להגיד שלא. בסדר? לכן הוא אומר, הרצה הרצון. זה הסיבה של הביטוי הזה. טוב. אבל הוא אומר, הוא שכרו. בואו נחזור עכשיו למה שאומר כאן השכל. וזה עצמו יהיה זכותו ושכרו. זה מעניין. שכר מצווה, מצווה. כלומר, עצם זה שעשיתי את עצמי, זה עצמו השכר. הרבה יותר מכל הטובות שיכולות לצאת מזה. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. מה? זה עצמו הדבקות. אני אסביר את הנקודה הזאת. רגע. אני מבין שהדברים קשים עליך ונקלים בעיניך. תן לי הקדמות ואקדם הקדמותיך ויש מהן. יש שאלה ששאלו היוונים כבר. למה צריך לתת שכר לצדיק? ומדוע צריך להעניש את הרשע? לכאורה, השכר והעונש זה ביזיון. מה, הצדיק צריך שכר על זה שהוא צדיק? הרי היותו צדיק זה יותר גדול מכל שכר. והרשע, אתה צריך להעניש אותו על זה שהוא רשע. אין לך עונש יותר גדול מאשר היותו רשע. בסדר? זה קושיה שסוקרטס הקשה בגורגיאס. ושם הוא באמת טוען שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות כדי להעניש את הרשע זה להשאיר אותו רשע. איך הוא אומר? מה, בגלל שהוא לא מרגיש את זה? זה עוד יותר גרוע. הרי אם הוא לא מרגיש, זה עוד יותר גרוע בשבילו. זה, זה, זה עונש שבעונשים. זה כמו גלות בתוך גלות. יש אדם שבגלות, הוא יודע את זה. יש אדם שהוא אפילו לא יודע שהוא בגלות. זה גלות בתוך גלות, זה יותר גרוע. אז זה נכון שמבחינת ההרגשה שלו, ההכרה שלו, הוא לא שם. אז מה? אבל דפקת אותו. הוא אפילו לא יודע שרע לו. כן? זה אפילו יותר מזה. זה כמו השאלה, יש רשע ורע לו? למה? הרי מצאנו ארבע שאלות, נכון? למה יש צדיק וטוב לו? למה יש צדיק ורע לו? למה יש רשע וטוב לו? רשע ורע לו, יש ארבע קושיות. למה יש צדיק וגם טוב לו? מה פתאום? הוא כבר מספיק לו שהוא צדיק. רשע ורע לו זה גם לא בסדר. למה רע לו? הרי הוא צדיק. רשע וטוב לו גם קושיה. איך יכול להיות שטוב לו? הרי הוא רשע. ודאי שרע לו. אבל רשע ורע לו, לא מספיק שהוא רשע, שגם יהיה רע לו. אז יש לנו ארבע קושיות. בסדר? זה לא, לא פשוט הדבר הזה. כן? צריך הרבה להרחיב בזה. אני רוצה אולי להביא בהקשר הזה את דברי רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב, שיש לו חוש הומור לא קטן, אומר ככה. צדיק וטוב לו, זה צדיק שהלכה כמותו. טוב לו. מה זאת אומרת הלכה כמותו? הוא חושב משהו, והדור מקבל את דבריו. זה הכוונה, הלכה כמותו. אז סימן שהוא מבין באיזה תקופה של ההיסטוריה הוא חי. צדיק וטוב לו. אבל יש צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. הוא צדיק, אבל של דור אחר. הצדקות שלו לא מתאימה לדור. הוא בדור אחר. שמה זה סוג הצדקות המתאים. אבל פה הוא לא, רע לו. מה זה רשע וטוב לו? זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. כמה טוב לו לרשע הזה. שהצדיק שהוא מכיר זה צדיק שמבין אותו, שמבין את הדור, יש לו סיכוי. אז מה זה רשע ורע לו? זה רשע שמקורב לצדיק שאין הלכה כמותו. לא רק שהוא רשע, אלא שהצדיק שהוא מכיר זה זה שלא מבין אותו. כן? זה רשע ורע לו. אז בעצם יש לנו ארבע קושיות. למה יש כל הצדיקים והרשעים האלה? והתשובה נמצאת במשנה במסכת אבות פרק חמישי, המשנה א', נכון? בוודאי. בעשרה, מה? לא יכול להיות שאתה לא יודע, כי קראו פרקי אבות בשבועות האחרונים בבית הכנסת. ופרק חמישי זה לא כזה רחוק מפה, נכון? אז כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. והלא, במאמר אחד יכול להיברות. אלא, כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן עונש לרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. טוב, התשובה עוד יותר קשה מהשאלה. כן? אלא, מסביר המהר"ל מפראג, מה פירוש המילה עשרה? מה? לא, 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 אל תנסו להמציא דברים. המהר"ל נותן הסבר מה זה עשרה. המהר"ל מסביר שעשרה זה מערכת אורגנית. איפה הוא לקח את זה? כי אין מספר גבוה מעשרה, ואין אות יותר קטנה מיוד, שזה נקודה. אז הריבוי המקסימלי עם האחדות המקסימלית, קוראים לזה מערכת אורגנית. מה זה אומר? שכיוון שהעולם נברא בעשרה מאמרות, זה בא לומר שחלקי העולם קשורים זה בזה. יוצא לפי זה שכאשר הצדיק נהיה צדיק, הוא פועל לא רק למען עצמו, הוא גם מטיב לעולם כולו. הוא יזרים טוב בורידים של העולם. והטוב שהוא יזרים שם חוזר אליו. אז זה שכרו. והרשע הזיק לא רק לעצמו, אלא לעולם. והעולם קיבל, הוא החדיר לתוך העולם רע. הרע הזה חוזר אליו. ולכן זה עונשו. מובן? איך המהר"ל הגיע ש10 זה מערכת אורגנית? משני מרכיבים, שאתה זוכר כנראה את הראשון בלבד. המרכיב הראשון זה ש10 זה המספר המקסימלי. והמרכיב השני, שיוד זה נקודה. יוד זה גם 10. אז כל הריבוי המקסימלי בנקודה אחת זה מערכת אורגנית. נכון? כך אמר המהר"ל. בסדר? גם בפירושו למשנה שם, וגם בנתיב התורה פרק א'. בסדר? מה? מערכת אורגנית זאת מערכת שבה חלקי המערכת פועלים זה על זה. בסדר? כמו למשל בגוף יש מערכת הדם. זה אומר שמה שקורה בראש פועל על מה שיש ברגליים, ולהפך. נכון? זאת אומרת שהצדיק והרשע פועלים על כל העולם כולו. למה דיברנו על זה? בגלל זה שאמרנו שהאדם, לכאורה אין לך שכר גדול מזה שהוא ישלים את עצמו, שהוא נהיה אדם. עכשיו, יש גם שכר חוץ מזה, אבל זה משני, זה חיצוני לגמרי. שאם לא כן, באמת בשכר היה ביזיון. כן, הרב קוק מביא דוגמה לזה בספר מוסר אביך. אדם ששמע שיש קבוצה גדולה של בני אדם שימצאים בסכנה מיידית של מוות. יש הר געש שעומד להתפרץ. הוא מממן בעצמו מטוס כדי להציל את האנשים האלה, וברגע האחרון הוא מציל אותם, מביא אותם למקום מבטחים. טוב, הוא שמח שהוא עשה את זה. ואז יש אדם אחר בעולם ששומע על הפעולה הזאת. הוא אומר, תשמע, כל הכבוד, אני ממש התרשמתי ממה שעשית, אני שולח לך צ'ק על סך $1,000,000. אותו אדם מקבל את הצ'ק ואומר, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. מה קרה? הוא בעצם הקטין את המעשה שלו $1,000,000. לפני כן זה היה מעשה אצילי שאין לו ערך, והוא גימד אותו לשכר שהוא קיבל. השכר תמיד יותר קטן מאשר עצם ההשלמה. אז זה מה שאומר כאן רמח"ל, אני חוזר פה לנושא, ש... שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו, וזה עצמו יהיה זכותו ושכרו. זכותו, לפי שנמצא שהוא מתעסק ויגע להשיג השלמות הזה. זה בניגוד לאמירות של מיסטיקאים במזרח שאומרים, טוב לשבת מאשר לעמוד, לשכב מאשר לשבת, למות מאשר לחיות. כן? האמת היא, יש גם אמירה כזאת בגמרא. נוח לו לאדם שלא נברא. אז מה יותר נוח? שלא להיברא. מה יותר טוב? להיברא. כן? לא אמרו בגמרא, טוב לו לאדם שלא נברא. למה הגמרא לא יכולה להגיד כזה דבר? כי כתוב בתורה שזה טוב. אלא זה לא נוח, אבל זה טוב. כן, זה הגיע. ודאי שאדם מעדיף לא לעשות מאשר לעשות. אבל טוב לו שיעשה. לפי שנמצא... מה? אם אני מתענג, נגיד, שתיתי יין שאין כמו, זה לא עונג באמת. מדוע? בגלל שלא עשיתי שום דבר. בעצם אני נפעלתי כמכונה. בעצם מערכות העונג הופעלו. זה לא עונג באמת, זה לא אני. זה משהו שעבר דרכי. לעומת זה, אם אני התאמצתי לעשות את היין הזה, ואני משקה בו אחרים, לא את עצמי, זה עונג אדיר. מובן? זה העונג האידיאליסטי. עכשיו, לפי שנמצא שהוא מתעסק ויגיע להשיג השלימות הזה, וכשישיגהו, יהיה נהנה רק מיגיע כפה וחלקו מכל עמלו. שכרו, שהרי סוף סוף, הוא יהיה המושלם ויהיה מתענג בטובה לנצח נצחים. טוב, אז זה בעצם טענה מספר דרך השם, שחוזרת כאן בדעת תבונות. אנחנו נראה בהמשך הדברים שהניסוח הלכאורה יפה הזה, ההרמוני כל כך, הוא לא כל כך פשוט ולא כל כך מובן מאליו. הנה אמרה הנשמה. זה יסוד שכולל פינות רבות ועניינים ממתנת לשמוע מה תבנה על היסוד הזה. שאז הבחין למפרע מה נכלל ביסוד הזה. אך דבר אחד ישאל תחילה, בכלל, היש טעם? למה רצה הרצון העליון בדבר הזה? כלומר, למה הוא רצה את זה? הרי בספר דרך השם אומר, מדרך הטוב להיטיב. רואים פה שהנשמה לא מקבלת את ההסבר שבדרך השם. כי מה זה מדרך הטוב להיטיב? איך הוא מוכרח להיטיב? הרי אי אפשר להטיל הכרח באלוהות. אם כן, אתה צריך למצוא טעם לטעם. לא, למה הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב? כן? לא את השאלה. אמר השכל הטעם פשוט והוא תלוי בתשובת שאלה אחרת, שהיא למה רצה בורא ברוך הוא לברוא נבראים? בסדר, הוא רצה לברוא נברא והוא רצה להיטיב לו. להיטיב לו זה יש כל הקטע הזה שהאדם צריך לעמול. אבל למה בכלל רצית? מחל טויבס, לא רוצה. אמרה נשמה, תשיב אתה, לך ולי, מילתא דשביה לתרוויהו. משהו שיספק את הכל, את שנינו. טוב, אז זה באמת התשובה, אתם רואים שכבר התשובה היא ארוכה יותר, ונצטרך בזה להתבונן בפעם הבאה. שלום.